טוב, שלום לכולם. אנחנו הערב נעסוק בסוגיה גדולה, כמו שכתוב כאן בכותרת, תורה בגובה הנשמה. נעסוק בסוגיה אחת שקשורה שמופיעה בפרשה שלנו, תכף נראה שלוש סוגיות שקשורות לאותו נושא או לאותו עיקרון, ודרך איזו פסקה קצרה בחתם סופר שקשורה לסוגיה שנפתח אותה היום, נוציא משם עיקרון וקצת נטייל במקורות אחרים כדי להבין באמת כיצד יש להתייחס אל התורה. הייתי אומר כפתיחה שבאופן כללי אפשר לומר שמצאנו ביחס לרחל אמנו שלושה סיפורים בתורה, חלקם ישירים ביחס לרחל וחלקם עקיפים, תכף נראה, שלכאורה סיפורים קצת משונים, עד כדי כך שאם אנחנו קוראים את התורה במשקפיים של היום, אז יש לנו הרבה סימני שאלה והרבה תמיות על הסיפורים האלה. הסיפור הראשון, כולנו מכירים, כשיעקב מגיע לבאר, יעקב אבינו מגיע לבאר, ואז גם מגיעה רחל, עודנו מדבר עמם עם הרועים, ורחל באה עם הצאן אשר לאביה כי רואה היא, ואז פרק כ"ט, פסוק י', ויהי כאשר ראה יעקב את רחל בת לבן אחי אמו ואת צאן לבן אחי אמו, ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר וישק את צאן לבן אחי אמו, ואז פסוק י' וישק יעקב לרחל וישא את קולו ויפק. למה הוא בכה? הרבה פירושים. רש"י כאן אומר, כי ראה שלא נכנסת אמו לקבורה, לפי שצפה ברוח הקודש שנה נכנסת אמו לקבורה, נראה עוד מעט למה. אבל באופן פשוט, יש מהפרשים שרוצים לומר, שיות וכלפי חוץ, הנשיקה הזאת שיעקב נשק את רחל, היא לא נראית כל כך טוב. נכון? וישק יעקב לרחל, ככה מתנהגים. ולכן הוא בכה. הוא בכה כי לא יבינו את הנשיקה. מה המשמעות של הנשיקה? מקרה ראשון. אמנם כאן רחל היא עקיפה, כי יעקב פעל עליה, אבל היא קשורה לעניין. סוגיה שנייה שקשורה אלינו הערב, אנחנו נפתח אותה הערב. לאחר שהתורה מתארת בפרשת ויצא את, נקרא לזה, לידת חלק מבניו של יעקב, רחל עדיין עקרה, לאה כבר יולדת, בלעה שפחת רחל גם יולדת, ואז התורה מספרת סיפור תמים, שאם אנחנו קוראים אותו ברמה של עיתון חז ושלום, זה נשמע מזעזע. גם זה קשור לעניינים שקשורים להריות. וילך ראובן, פרק למד, פסוק י' אצלנו בדף מקור מספר 1. וילך ראובן בימי קציר חיטים, וימצא דודאים בשדה. דודאים, אומר כאן רש"י, עשב הוא בלשון ישמעאל יסמין. מה שנקרא יסמין, מה הסגולה של הדודאים האלה, של העשב הזה שנקרא יסמין, נעזוב כרגע. בכל אופן, אז אם כן, ראובן הולך בימי קציר חיטים, בחודש סיוון, אחרי החורף, וימצא דודאים בשדה, ויביא אותם אליה אמו, ואז פתאום רחל מתערבת, ותאמר רחל אליה, תנינה לי מדודאי בנך, התורה לא מפרטת מה המטרה, למה היא רוצה, ואז לאה מגיבה כביכול באופן חסר פרופורציה, ותאמר לה, המעט קחתך את אישי ולקחת גם את דודאי בני, לא רק שלקחת את בעלי אישי, את לוקחת גם את הדודאים, הרי לכאורה זה הפוך, מי שלקחה זאת לאה דווקא. ואז אומרת רחל משפט, שחס ושלום, רחל אמנו הקדושה, קלה שבקלות לה הייתה אומרת משפט, קלה בקוף, כן, קלה שבקלות לה הייתה אומרת משפט כזה. ותאמר רחל, לכן ישכב אמך הלילה תחת דודאי בנך. אומר רש"י במקום, מה זה לכן ישכב אמך הלילה? היות ורחל ולאה, שתי נשותיו של יעקב ובלה וזלפה, היו במרכאות מחלקות את משכבן עם הצדיק, אז אומר רש"י, מה זה לכן ישכב עמך הלילה? שלי הייתה שכיבת לילה זו, כך אומרת רחל, ואני נותנה לך תחת דודאי בנך. נשמע הזוי. ככה רחל מדברת? הדודאים שווים, חס ושלום, את משכבן עם הצדיק? עד כדי כך אומר רש"י, ולפי שזלזלה במשכב הצדיק, לא זכתה להיקבר עמו. לא זכתה להיקבר עמו, ויפק, שראינו מקודם. למה בכה? כי לא זכתה להיקבר עמו. למה לא זכתה להיקבר עמו? כי זלזלה. ואז באמת ויבוא יעקב מן השדה בערב ותצא אליי לקראתו ותאמר אליי ותאמר אליי תבוא כי סחור סחרתיך בדודאי בני. בואו נודה, זה נשמע נורא. וישכב אימה בלילה הוא וישמע אלוהים אליה ותער ותל אל יעקב בן חמישי. ומי הוא הבן שיצא כתוצאה מההחלפה בין הדודאים לבין משכב הצדיק? ותאמר וישמע אלוהים אליה ותלד ליעקב ותער ותלד ליעקב בן חמישי. מי הוא הבן הזה? לא פחות ולא יותר. ותאמר לאה נתן אלוהים שכרי אשר נתתי שפחתי לאישי ותקרא שמו יששכר. ומה הוא יששכר? מי הוא יששכר? הנציג של עם ישראל בתוך הקודש. כלומר יששכר הגיע לעולם מתוך כל הסיטואציה הזאת. נשמע נורא לכאורה. אז אם אנחנו קוראים את התורה באמת בגובה הגרביים, אז זה נשמע קטסטרופה. כך רחל אמנו נהגה, כך ראוי לנהוג. דודאים, תמורת משכב הצדיק, חס ושלום, והתוצאה שזה יששכר בכלל. איך אפשר להבין את כל החשבון הזה בכלל? מקרה שלישי, שגם ננסה להתעכב עליו הערב כמה שיספיק, פרשת וישלח, פרשת השבוע הבא, אחרי שרחל מתה, כשהיא יולדת את בנימין, פרק למדי פסוק יוטט, ותמות רחל ותיקבר בדרך אפרת ההיא בית לחם. אני קצת מדלג. ויהי בשכון ישראל, פסוק אף ב', ויהי בשכון ישראל בארץ ההיא, וילך ראובן, וישכב את בלעה פילג השביב. סליחה על הדוגמאות, אבל מה נעשה? זה מה שהתורה מתארת. שלוש פעמים לכאורה בעיה בענייני הריות, וילך ראובן וישכב את בלעה פילג השביב, וישמע ישראל. מה קורה פה? ראובן עם בלעה אחרי שהיא פילג השביב. וילך ראובן וישכב את בלעה פילג השביב. אומר רש"י במקום. וישכב. אל תחשוב שהוא ממש אחר. אלא מתוך שבלבל משכבו. היות וראובן התערב במשכבו של אבא יעקב. לכן היות ובלבל ראובן את משכבו של אביו יעקב. מעלה עליו הכתוב כאילו שכבה. חז ושלום. ולמה בלבל וחילל יצואו? שכשמתה רחל נטל יצחק מיטתו, כנראה טעות יעקב מיטתו, שהייתה נתונה תדיר באוהל רחל ולא בשאר אוהלים, ונתנה באוהל בלעה. כלומר לאה היא במחאות אמא מקורית, רחל היא במחאות אמא מקורית, בלעה וזלפה, שפחת רחל ושפחת לאה, הם האמאות, נקרא לזה, לא רוצה להגיד חדש שלום סוג ב', אבל נגיד ככה זה נראה סוג ב'. אז לאחר שרחל נפטרה, לקח יעקב את מיטתו מאוהל רחל ונתנה באוהל בלעה שפחתה של רחל. אמר ראובן, איך יכול להיות? מלא אבא יעקב מעדיף את רחל עליה מסיבות כאלה ואחרות, אבל הוא יעדיף את שפחת רחל אחרי שרחל נפטרה את בלעה על אמא לאה? מה פתאום? ואז קם ועשה מעשה, בא ראובן וטבע אלבון אמו, אמר אם אחות אמי, כלומר רחל הייתה צרה לאמי, שפחת אחות אמי בלעה תהיה צרה לאמי, לקח בלבל והחזיר את אוהל, אם אפשר לומר את מיטתו של יעקב, לאוהל לאה. ואז באמת אומר הפסוק הבא, והיו בני יעקב 12, אומר רש"י במקום, מה זה 12? ללמדך, ורבותינו דרשו ללמדנו בה שכולם שווים וכולם צדיקים שלא חטא ראובן. טוב, בקיצור, הסוגיות האלה הן סוגיות מסובכות, לא נעים לנו לעסוק בהם, א' הנושא הוא לא נעים, וב' זה חז ושלום מקטין את אמותינו ואת אבותינו ואת שבטינו. איך אפשר להתייחס לכל הסיפורים האלה בתורה? ובפרט ניגע בסיפור הזה של יששכר, כלומר החלפת הדודאים במשכב הצדיק ובבלבול המצעים שבלבל ראובן. אז זאת המטרה שלנו היום, לנסות קצת להבין באופן עקרוני איך צריך להתייחס לסיפורי התורה. בפרט בסיפורים כאלה שאם אנחנו קוראים אותם לפי המילון של היום, אז זה נשמע נורא. ואז באמת אפשר בקלי קלות להגיע לתנך בגובה הגרביים. כי תראה מה קורה פה. טוב, אז אנחנו מתחילים. כן. עכשיו, בספר בראשית, פרק למד ה', בעיקר פסוק כף ב' וכף ג'. בעיקר כף ב', ורש"י במקום. מה? בסדר? טוב. כדי להבין, כדי להתחיל להבין את הסוגיה, אי אפשר לעניות דעתי לא לפתוח בקטע קצר של הרב קוק מספר מאמרי ראייה, ששם הקטע הזה עוסק בביקורת המקרא. קטע לא ארוך, קצר, אבל משום מה פחות ידוע. ואני חושב שזאת פתיחה טובה מאוד לכל הסוגיה הזאת, איך להתייחס בכלל לתנ"ך, לסיפורי התורה, סיפורי הנביאים והכתובים וכו'. אומר הרב מקור מספר 2, ותכף ניכנס לחתם סופר, כי אנחנו השנה בחתם סופר, אז ניקח את הסיפור של יששכר כדי להבין את, את העיקרון דרך הסיפור של החלפת הדודאים במשכב הצדיק. אומר הרב במאמרי ראייה, ההבדל בין קודש לחול הוא לא בכמות, אלא עיקרו הוא באיכות. כלומר, ההבדל בין חול לקודש הוא לא שחול הוא מדרגה 1 על ציר X, וקודש הוא מדרגה 10 על ציר X. ואז ההפרש ביניהם הוא בעצם לא הפרש איכותי, אלא הפרש כמותי, כלומר, נקרא זה 9 דרגות בין 1 ל-10. זה לא ההבדל בין קודש לחול. אלא עיקרו הוא באיכות. יש הבדל תהומי, עקרוני, מהותי, בין קודש לחול. המשפטים האלה צריכים בירור, המשפט הזה צריך בירור ארוך מאוד. יש הרבה מה לדבר על זה, אפשר לדבר על זה שעות ארוכות, אבל כרגע ניקח את העיקרון. אומר הרב משפט שיכול להפתיע אותנו אם אנחנו קצת מכירים את כתבי הרב קוק, אבל הוא בכלל לא מפתיע אותנו. הקודש והחול הם שני דברים שאין להם שום קשר. מה זאת אומרת, אנחנו כל הזמן מדברים על הופעת הקודש בחול, על הקדושה העליונה, אפילו עסקנו בזה בימים האחרונים וכו'. אז איך יכול להיות שהקודש והחול אין להם שום קשר? אלא על פי מה שהרב כותב במאמרי ראייה בפרקי נהדר בקודש, הקודש הוא מקוריות החיים. ודיברנו על זה פעם. והחול הוא ההסתעפות של אותה מקוריות. החול מצד עצמו הוא מת. אין לו חיים. הקודש מצד עצמו הוא חי. החידוש של הקודש זה לא רק שהוא חי, אלא שיכול גם להחיות את המת, את החול. למשל דוגמה שהזכרנו כמה פעמים, אומר המלבין על הפסוק שמתאר את בריאת האדם, ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, המילה חיים לא מופיעה במילים עפר מן האדמה, כי עפר מן האדמה, המד החומרי שבאדם, החול, הוא מת, אין לו חיים מצד עצמו. ויפח באפיו נשמת חיים, לא כתוב ויפח באפיו נשמה. אם כתוב ויפח באפיו נשמה, משמע של הנשמה, אין חיים מצד עצמה. לא, ויפח באפיו נשמת חיים. לנשמה יש חיים משל עצמה, עוד לפני שהיא נופחה, כלומר ננפחה, כלומר הוסמה, באפר מן האדמה. וההרכבה, ההכללה הזאת, של נשמת החיים בתוך אפר מן האדמה, והיא האדם לנפש חיה. אם כן, מדרגת החיים העצמית הנמצאת בנשמה מסוגלת להחיות את המת, כלומר אפר מן האדמה, עד כדי כך שאפילו באפר מן האדמה הזאת יש הופעת חיים, והיא האדם לנפש חיה. אם כן, ההבדל בין קודש לחול הוא הבדל יסודי. הקודש הוא האיכות ומקוריות החיים, והחול הוא ההסתעפות, הוא הסתעפות החיים. ולכן כמו שהרב כותב שם, חול ללא קודש שווה מוות, כי אין לחול חיים בלי הקודש. קודש ללא חול שווה חיים, כי הקודש הוא חיים מצד עצמו, נשמת חיים, אבל חיים מדולדלים, חיים חסרים, חיים חלקיים, כי הקודש לא יכול להופיע ולהסתעף בתוך המערכת הכוללת של החול. לכן בהקשר הזה, מהממד הזה, הקודש והחול הם שני דברים שאין להם שום קשר. ולכן, עכשיו אנחנו מגיעים אלינו, בואו ניקח את המשפט הזה לעוד כיוון שקשור אלינו היום. אם אנחנו קוראים את פסוקי התורה, אנחנו צריכים לקרוא פסוקי התורה לפי המילון של הקודש, לא לפי המילון של החול. לא מילון אבן שושן, הוא יכריע איך קוראים את התורה. כשאני קורא את הפסוקים, במחאות, המזעזעים האלה, אני קורא אותם במושגים שלנו, במושגי החול. אבל אם אני לא לומד את דברי חז"ל, בתורה שבעל פה, החל מהמשנה, הגמרא וכולי עד אחרוני האחרונים, איך הם הבינו במילון של קודש את המילים של הקודש? אז אני לא מבין כלום. אם אני קורא את הפסוק הראשון בתורה, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, שהמילה בראשית, התרגום שלה זה בהתחלה, first, ושמיים זה התחלת שם למעלה, והארץ זה אדמה פה למטה, וכולי זה הדרך, לא הבנתי כלום. אומר הנציב למשל במקום, שמיים, כל שמיים בתורה, הכוונה משפיעה, כמו השמיים שמשפיעים גשם על הארץ. והארץ, כל מקום שכתוב הארץ בתורה, הכוונה מושפע, כמו הארץ שמקבלת גשם מן השמיים. לכן בראשית ברא אלוהים עולם כזה שמורכב ממשפיע ומושפע, מנותן ומקבל, מזכר ונקבה, דוחה ונוקבה לפי הזוהר. לכן זה בכלל לא במושגים שלנו. לכן הקודש והחול הם שני דברים שאין להם שום קשר. ומי שרוצה לגשת אל הקודש כניגש לדבר חול, אין לו שום מושג. וזה הייתי אומר בסיס הבעיה של ביקורת המקרא או תנ"ך בגובה באמת הנעליים, שניגשים אל הקודש במושגים של חול. דוגמה אומר הרב, למה זה דומה? משל לאדם הרוצה להשתמש בחוש שאינו במקומו. לדוגמה, כשם שאין לראות בפה. נגיד אדם היה מחליט שהוא רוצה לראות דרך הפה. מה אתה אומר, זה אפשרי או לא? לא, אתה מגחך, בצדק, למה אתה מגחך? כי עם כל הכבוד, חוש הראייה לא נמצא בפה. חוש הראייה נמצא בעיניי. אבל אני רוצה. אני יכול לרצות עד מחרתיים, זה לא עוזר. הקרב הוא קבע שהחוש שדרכו רואים הוא העיניים. לכן משל לאדם הרוצה להשתמש בחוש שאינו במקומו, לדוגמה, כשם שאין לראות בפה, משום שחוש הראייה שייך למוח ולעיניים. וכן דוגמה שנייה, אין למשש בחוש הריח, כי חוש הריח הוא לא הכלי שדרכו ממששים, שתפקידו של חוש הריח הוא עדין מאוד, לעומת חוש המישוש שיחסית הוא גס, והרמב"ם מעריך בזה במורה נבוכים, כך אי אפשר לגשת אל הקודש, זה אל שם, כמו שניגשים לדבר חולין. ומכאן הסיבה שהרבה מבקרי המקרא, הרבה מבקרי מקרא, טעו מבחינה תיאורטית והיפותטית. לא הבינו בכלל במה הם עסוקים. ולכן כשאנחנו קוראים למשל פסוק כמו וישק יעקב לרחל, או שאנחנו קוראים פסוקים כמו פה, ותאמר רחל, לכן ישכב עמך הלילה תחת דודאי בנך, או למשל וישכב ראובן את בלהה פילגש אביו, אם אנחנו קוראים את הפסוקים האלה לפי הערך החולי המצוי בעיניים שלנו, אז לא רק שאנחנו טיפשים, אלא גם אנחנו, מה נאמר? כופרים. אומנה, הערה חשובה, נכון שאם הקדוש ברוך הוא כתב במילים שהוא כתב את התורה, והוא ידע, ריבונו של עולם, שאנחנו נשתמש במילון שלנו היום, כי אנחנו חיים בדור הזה, ומה נעשה? כשאני קורא וישכב, זה וישכב. אין פה מה, כן, הרי לא כתוב ויבלבל את המצעים, כתוב וישכב. אז הקדוש ברוך הוא יודע שאנחנו בדורות יותר מאוחרים יכולים להבין את התורה באופן חסר מאוד עם כל הנזקים שכתוצאה מכך. אז מצד מסוים יש ערך וחשיבות, ולא נעסוק בזה הערב, גם להבנת הפשט. נכון, יש ערך גם לפשט עצמו, אבל אני לא יכול להסתפק בפשט. כאן בדף שלנו מקור 4, יש מקור אחד בעינייה שעוסק בראובן ובילה. הפסקאות הקודמות עוסקות מה התפקיד, או פסקה אחת עוסקת מה התפקיד של הלימוד גם בפשט, אבל אי אפשר להסתפק רק בפשט. אלא יש כאן עומק יותר פנימי. לכן קודם כל נקודה ראשונה, כשאנחנו פוגשים פרשייה כזאת, כמו הפרשייה שאנחנו יכולים לפתוח עכשיו בקצרה בחתם סופר, סוגיית הדודאים, אז אנחנו צריכים להבין שקודם כל אנחנו לא מבינים. ולכן אנחנו ניגשים לסוגיה הזאת, לא במשקפיים של חול, אלא במשקפיים של קודש, שמבינים במי אנחנו עוסקים. אנחנו עוסקים ביעקב אבינו, ועוסקים בלאה ורחל אמותינו, צדיקי צדיקים וקדושי קדושים, שהם ברום המעלה. מהמקום הזה אנחנו ניגשים לקרוא את הפסוקים האלה ונסות להבין מה כתוב. עוד הערה אחת כדי להיכנס לסוגיה. הגמרא במסכת סנהדרין אומרת שהיה מנשה אחד שהיה מטיל דופי באגדות חז"ל או באגדות התורה. כלומר, הוא היה אומר, יש פסוקים בתורה שמיותרים. למשל, אחד המקומות שהוא בא בטענה, זה למה כתוב בפסוקים שלנו, וילך ראובן בימי קציר חיטים. מה זה מעניין אותנו שזה היה בימי קציר חיטים? מה זה רלוונטי לסוגיה? הרי כל הסוגיה הזאת, זה לא משנה מתי הוא יצא לשדה. אם זה היה בסתיו, אם זה היה באביב, זה היה בחורף, זה היה בקיץ, מה זה משנה? למה התורה מציינת שהימים שבהם ראובן יצא לשדה ומצא את הדודאים וכל מה שהתגלגל מזה, זה היה דווקא בימי קציר חיטים, כלומר חודש סיוון. מה זה רלוונטי? מה זה משנה באיזה חודש זה היה? לכן אמר מנשה, שהגמרא מגדירה אותו בעל אגדות של דופי, שחד ושלום הטיל דופי והגדות בדברים שהתורה אמרה שהם לכאורה מיותרים, אז הוא אמר, היה צריך להיות כתוב, וילך ראובן וימצא דודאים בשדה. הימים בימי קציר חיטים אפשר להביא טיפקס ולמחוק. כך אמר מנשה. אומר החתם סופר, מתחילים את הסוגיה. 3. וילך ראובן בימי קציר חיטים. בפרק חלק בגמרא במסכת סנהדרין בדף צדיק ט עמוד ב, אומרת שם הגמרא, מנשה היה דורש אגדות של דופי. מה בהקשר שלנו? לא היה לו למשה לכתוב אלא וילך ראובן. למה צריך להוסיף בימי קציר חיטים? מה נפקא מינה, מה היה התאריך? אומר החתם סופר, הנה לכאורה טובה כמשמע לן. הימים האלה בימי קציר חיטים הם מסבירים את כל הסוגיה של החלפת הדודאים במשכב הצדיק. זה בדיוק, וזה תלוי בימי קציר חיטים. למה? שהנה לכרוע טובה כמשמלן, בא ללמד אותנו טוב, כלומר תוכן משמעותי מאוד. זה היה מעשה בימי קציר חיטים. וידוע שהקדוש ברוך הוא כשהוא ברא את העולם, אז הוא ברא גם בתוך המציאות שנקראת עולם ממד של זמן. וידוע שבכל ממד של זמן יש איזה אופי, יש איזה תכונה, יש איזה תוכן אלוהי המסוגל להופיע בכל זמן. התוכן האלוהי שיתגלה בהמשך ההיסטוריה בימי קציר חיטים, הוא בעצם כבר היה גנוז מאז בריאת העולם. זאת אומרת, בוא נגיד רגע בצורה קצת קיצונית, בסדר? או הייתי אומר בצורה יותר פשוטה. אם בימי קציר חיטים שהוא חודש סיוון, התברר בשנת 2448 לבריאת העולם שהזמן הזה מסוגל למה? להופעת תורה על ישראל ולתיקון עולם מכוח התורה הזאת, אז כבר בשנת אחד לבריאת העולם, כל פרק זמן כזה שחודש סיוון ימי קציר חיטים, היו מסוגלים להופעת התורה. את הנתון הזה, אבותינו ואמותינו הקדושים והקדושות ידעו. ולכן מה בעצם אומרת פה רחל ללאה? מה אומרת לאה לרחל? מה זה הדודאים האלה? למה לאה מתעקשת להיות עם הצדיק, עם יעקב הצדיק, דווקא בימים האלה? אומר החתם סופר. זה היה מעשה בימי קציר חיטים, שהוא שבועות זמן מתן תורתנו. ובתרגום יונתן בן עוזיאל תרגם ועזל ראובן בימי סיוון. זה סיוון, זה קציר חיטים. וראוי בזמן הזה להתעבר מאיסחר בעל תורה. ידעה אמא לאה, אני מתקדם רגע בעל פה, שבזמן הזה, בתאריך הזה, יש פוטנציאל לאחד השבטים שהוא יהיה בעל תורה בישראל. הוא יהיה הנציג של הופעת התורה בישראל. מתקדם רגע בעל פה. והיא ידעה, לפרעה בשלב הזה, שרחל הכרה. אז הוא אומר עכשיו משפט קצת משונה. אז חבל לבזבז במרכאות את משכב הצדיק במפגש עם רחל, כי לא יצא בפועל יששכר בעל תורה לעולם. אז נכון שהיוזמה התחילה מרחל, אבל אולי לפי הכיוון הזה, גם אם לא היה מתחילה היוזמה מרחל, אולי לא הייתה יוזמת את זה. ולכן ראוי להתעבר מיששכר בעל תורה, ולהיות רחל הכרה, היות ורחל הייתה הכרה באותה התקופה לפחות בשלב הזה, על כן התעוננה לאה על שכיבת אותה הלילה, שהייתה עונתה של רחל ונער ראויה לעיבור. זה כביכול חד ושלום איזה מין בזבוז פוטנציאל של הופעת השבט שיופיע את התורה בישראל, כי עכשיו זה הזמן שהתורה יכולה להופיע בזמן הזה. מבט אחר לגמרי. עולם אחר. על כן התעוננה לאה שכיבת אותו הלילה שהייתה עונתה של רחל ואינה ראויה לעיבור. ורחל הצדקת ידעה שהלילה הזה, הלילות האלה, הימים האלה, ימי קציר חיטים מסוגלים להופיע שבט יששכר בישראל. ולכן, ורחל הצדקת מכרה שכיבת הצדיק בדודאים, לא שחס ושלום זלזלה בשכיבת הצדיק, אף על פי שגם רש"י אומר את זה בשם חז"ל. וצריך להבין איזה זלזול, כלומר, אנחנו רואים את זה כזלזול, אבל כי אם אנחנו נקרא את הפסוקים במשקפיים של חול, אז יכול לזלזל אצלנו, חז ושלום, במשקף הצדיק. אבל מצד כוונתה של רחל, הייתה לה כוונה קדושה עליונה מאוד, וגם ללאה. מה הייתה הכוונה? לא שחז ושלום זלזלה בשכיבת הצדיק, אלא שתזדמן שכיבת הלילה הוא ללאה בעלת הבנים. ולכן כשהתורה אומרת, והילך ראובן בימי קציר חיטים, ימי קציר חיטים הם המפתח להבין את כל הסיפור הזה. וטובה כמשמלן, וטוב מלמד אותנו הפסוק במה שהיה זה בימי קציר חיטים. זה מתן תורה. אך מנשה, כפר, אין תורה מן השמיים. והוא קרא את התורה במשקפיים של חול, במושגים של חול. ולכן הסיפור הזה באמת נראה סיפור מזעזע שכביכול היא מעדיפה את הדודאים על פני הקשר שלה עם בעלה. אם כן, כך עכשיו מנשה, אם כן לטה לענל, אין צורך בלכתוב בימי קציר חיטים. על כן דרש בהגדה של דופי, לא היה למשה לכתוב, אלא וילך ראובן, אומר חתם סופר וקהלי. אנחנו, איזה עיקרון אפשר להוציא מכאן? שאם אנחנו לא ניגשים ללימוד התורה, מתוך עיניים של קודש, כמו למשל קדושת הזמן, המסוגלת להופיע ערך מיוחד בישראל, בהקשר הזה, ימי קציר חיטים מסוגלים להופיע את שבט יששכר בעולם, אם אנחנו לא ניגשים במשקפיים האלה, אז באמת אנחנו לא מבינים כלום. ברור או לא? ברור. תראו איך לפני 10 דקות הסתכלנו על כל הסוגיה בצורה אחת, ועכשיו אנחנו מסתכלים על כל הסוגיה בצורה אחת לגמרי. זה בדיוק ההבדל. האם משקפיים שאנחנו שמים במבט על התורה זה משקפיים של חול או משקפיים של קודש? מישהו, הוא קורא פסוקי התורה כאילו זה החברים שלו. כן, לאה ורחל זה שתי נשים של איזה איש. והם שם היו צרות אחת השנייה והתבקחו וכמובן רבו. והם עשו עסקים שם ביחס לבעל שלהם. תגיד לי, מה, אתה חי בפאב? איפה אתה חי? ככה אתה מתייחס לתורה? חז"ל אמרו כדו במשנה בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, בין 15 לתלמוד. מקרא, משנה ותלמוד זה לא שלושה מקצועות שונים. זה יחס משולש לתורה. מגיל 5 עד גיל 10, הילד יכול להסתפק בלקרוא את התורה. רק לקרוא. הרשמים, אומר הרב שם על המשנה באבות, בעולת ריח חלק ב', הרשמים שהילד הקטן מגיל 5 עד 10, מגן עד כיתה, נגיד ד', זקוק להתרשם מהם, הרשם שהוא זקוק להתרשם מהם דרך פסוקי התורה, מספיקים לו, מספיקים להופיע דרכום, הוא מספיק להתרשם, גם בממד השטחי של עצם קריאת הפסוקים. זה מספיק לו לילד הקטן. מגיל 10 עד גיל 15, אנחנו כבר צריכים משנה, לשנות את המקרא. זה לא מקצוע חדש משנה. זה לשנות, זה לראות את הדברים השונים, את הצדדים השונים של אותה הסוגיה. בין 5 למקרא יש לי הבנה ראשונה, הבנה פשוטה, הבנה בוסרית, הבנה שטחית, הבנה חיצונית, אבל בגיל הזה היא מספיקה לרשום את הרושם האלוקי שצריך לחרד בנפשות. בגיל הזה. מגיל 10 עד 15, משנה. משנה מלשון שני, מלשון שונה, מלשון שינון וכו'. זאת אומרת, אנחנו בגיל הזה, מגיל 10 עד 15, נגיד כיתה ד' עד כיתה י' וכו', בעיקר, הנפש שבנויה יותר כבר לראות חילוקי דברים, אתה פוגש סוגיה מכמה זוויות, אתה לא מתבלבל מכמה זוויות, אתה מתחיל לראות איזושהי תמונה, יש כאן 3-4 דעות בסוגיה רק כדוגמה, ואתה רואה כאן 4 זוויות, 4 חלקים, שהם בעצם מחלוקת, שמשלימים את השני. יפה. מגיל 15 עד גיל 120, אנחנו לא יכולים להסתפק במשנה. אנחנו הגענו לגיל של תלמוד, צריך ללמוד את מה שקראנו מ-5 עד 10, ואת מה ששנינו מ-10 עד 15. מה הבעיה? וללמוד הכוונה להעמיק, ולהבין למשל את החתם סופר בכיוון הזה, ותרף נראה אין היה על ראובן ובילה. מה הבעיה? הבעיה שאנשים בגיל 15 ו-18 ו-20 ו-30 ו-50 ו-100 תקועים בדרך כלל בגיל 5. ואז הם קוראים את התורה, בין 70 למקרא. ואז יש להם קושיות על המקרא. תקשה קושיות על עצמך. איך אתה תקוע ברמה של הגננת, בלי לזזה בגננת? הגננת קראה לך את סיפורי המקרא וזה הספיק. אבל אתה עכשיו בשלב שאתה צריך ללמוד את סיפורי המקרא. ואם אתה לא לומד ולא מעיין ולא מעמיק ולא מבין את השורשים הרוחניים וניגש אל התורה במשקפיים של חול, זה כמו שאתה ניגש לראות דרך הפה. זה לא החוש המתאים. ומכאן מגיעה כל התפיסה השטחית והחיצונית, נדמה לה הביקורתית שמזלזלת ורואה בתורה איזה דבר עתיק, פרימיטיבי, ואפילו חס ושלום כמו סיפור כזה, לא מוסרי. אבל אתם מבינים את המשמעות? זה חמור. חמור, זה לא רק עצור. זה חמור. כי הבעיה של אותם מבקרי המקרא שהם בטוחים שהם צודקים. הם לא מבינים שהם מסתכלים, הם לא מבינים שהם מנסים להריח דרך חוש המישוש. לא מבינים את זה. לא מבינים שהם קוראים את התורה ולא לומדים אותה. הם מסתכלים במשקפיים של חול, לא במשקפיים של קודש. כן, מישהו רצה לומר כאן משהו, בבקשה. שלום, על מה אתה מדבר? לא מתקבלים. אין מציאות שבין סורר ומורה, חז"ל כבר אמרו שבין סורר ומורה לא היה ולא נברא, ולכן בין סורר ומורה נכתב כדי ללמד אותנו עקרונות רוחניים, שהעקרונות הרוחניים האלה יש להם ביטויים מעשיים, אולי לאו דווקא בגדר של הורים וילדים, אבל יש להם השלכות משמעותיות ביותר גם לדורות שלנו. ברור. זה לא שהתורה כתבה דברים מיותרים או לא נכונים. מה זה חכמים? בין סורר ומורה חז"ל אמרו לא היה ולא נברא. למשל, אחד הדברים שכדי שיהיה דין שבין סורר ומורה, אני לא רוצה לפתוח את זה, שהקול, הקול הפיזי של אבא ואמא יהיה אותו קול. זהות מוחלטת בקול. אתה מכיר אבא ואמא שהקול שלהם זה? לפה, אמרו חכמים לא היה ולא נברא. טוב, עכשיו השאלה למה הקול הוא קריטי בכלל. מה זה משנה? מה זה בכלל קול? מה זה ווליום? לא, צריך להבין, צריך להסתכל במשקפיים של קודש על הסוגיה הזאת. לכן זה לא נכון לומר, מכילה. זה לא נכון לומר שחכמים שינו במהלך הדורות את זה שבן סורר ומורר, זה כבר סוגיה לא רלוונטית. היא רלוונטית. מצד האמת, הפי חזל, היא מעולם לא הייתה מעשית. היא באה ללמד אותנו עקרונות רוחניים. שצריך להבין עכשיו מה העקרונות הרוחניים, היינו עוסקים בסוגיית בן סורר ומורר, היינו צריכים לפתוח את הסוגיה הזאת. מה הסוגיה הזאת בתורה באה ללמד אותנו לדורות שלנו. ואז אנו מגלים הרבה דברים מאוד עקרוניים שהיא באה ללמד אותנו, שהם רלוונטיים מאוד לדורות שלנו. אבל זה לא נושא כרגע. בסדר? טוב, כן. החתם סופר לא מתייחס לדודאים, אבל הוא כן מתייחס לנקרא לזה מחירת משכב הצדיק. לא הייתה כאן שום מחירה, לא היה כאן שום עסק. אלא באמת רחל הבינה שחבל לפספס את ההזדמנות להוציא שבט יששכר לעולם. עכשיו אתה חושב שאלה יותר עמוקה. למה כבר הוא סידר שלוח הזמנים הזה יהיה דווקא של רחל והיא הייתה צריכה לעבור בכביש עוקב דרך לאה? יש הרבה חשבונות. בסדר. אבל המגמה שבגללה לאה, או כן, הוא מפניה, לאה רצתה להיות עם יעקב, זה כדי להוציא את יששכר לעולם. כי זאת הסגולה של עמק צריכיתים. שתתברר אחרי, כן, נגיד, בוא, פלוס מינוס, כן, נגיד, כמה שנים אחר כך? פלוס מינוס, נגיד, 150 שנה אחר כך, קצת פחות, כן? היא תתברר אחר כך בהופעת התורה לישראל בעמק צריכיתים. טוב, עכשיו בואו נעמיק קצת את הסוגיה. מסוגיה אחרת, עד לכאן יששכר, עכשיו בואו נלך רגע לוישכב ראובן את בלהה. מה קרה שם? חז"ל אמרו בלבל את המצעים. אז הרבה פעמים כשחז"ל אומרים לנו איזה מין פירוש כזה, זה נשמע לנו כאילו הם מנסים להחביא מאיתנו מה קרה באמת. אנחנו מנסים לזייף. יפה. אז בואו נראה מה בעצם קרה שם. סוגיה ארוכה, יש לפנינו פסקה קצרה בעין היה, א' זה חלק מהפסקה הזאת, פסקה ממווה, וב' יש שם עוד פסקאות לפניה ואחריה, דברים ארוכים שם בסוגיה בגמרא. בכל אופן, אם כן, מה זה וישכב ראובן את בלהה, לפי הדעה של חז"ל, בלבל את המצעים. מה הייתה בעצם המגמה של ראובן? כן, בואו נעשה סדר. כדי להבין מה בעצם ראובן עשה בכך שהוא רצה להחזיר את יעקב ללאה, לאחר שמיטתו של יעקב הייתה אצל רחל, והוא העביר את המיטה הזאת לבלהה שפחתה של רחל, כדי להבין מהי בלהה, כשפחתה של רחל, כלומר, מהו הציר שנקרא רחל, שיש בו את הממד המקורי, נקרא לו אב רחל והתולדה בלהה, צריך להבין מה זה רחל, וצריך להבין גם מה זה הציר שנקרא לאה. הציר הזה שנקרא לאה, שהתולדה שלה זה זלפה. יש כאן כנראה שני צירים, כשמברכים את בועז, כשהוא עושה את רות, מברכים אותו, ייתן השם את האישה הבאה אל ביתך, כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל. אם כן, כדי לבנות את בית ישראל, אנחנו צריכים גם את הציר של רחל וגם את הציר של לאה. מה זה רחל? מה זה לאה? רחל זה קוד סודי. לאה זה קוד סודי. אם יעקב התחתן עם שתי נשים, כנראה שיש כאן שני ממדים שצריכים להופיע כבניין, כאב של האומה הישראלית. ועל פי זה שאנחנו נתחיל להבין מה זה רחל, מה זה לאה, ולמה יעקב הזקוק לשתיהן, על פי זה ניתן להבין מה הפריע לראובן. ולכן, למה לקח את המיטה של בלהה ו... סידר את הדברים בצורה אחרת לאבא יעקב. אז זו סוגיה ארוכה מאוד, יש לנו כאן ממש פינות, קצת לעסוק קצת, לעסוק קצת בבירור של הסוגיה, אבל בואו נתחיל. אומר הרב מקור 4, ההווה והעתיד הם שני העמודים שעל פיהם ייבנה עושר הכלל והפרט, עושר הבית והאומה. הרב מדבר על הסוגיה הזאת בהרבה מאוד מקומות, בהרבה מאוד וריאציות, הרבה מאוד צדדים, ובאופן פשוט יש שני ממדים במציאות. הממד העתידי, שהוא בדרך כלל הממד האידיאלי, העולם האידיאלי שיצא לפועל בסוף ההיסטוריה, ביום הוא ישם אחד ושמו אחד, נערו אליו כל הגויים וכו' וכו', ותקן עולם במלכות שדי, ויש את הממד השני שהוא ממד ההווה, שזה המציאות כפי שהיא נתונה כרגע, עם כל החסרונות שבה והחלקיות שבה והבעיות שבה וכו'. אם כן, תמיד המציאות בנויה מהווה ועתיד. הרב אומר במקום אחר, שזה בעצם היה ההבדל או היחס בין ממד המלוכה בישראל לממד הנבואה בישראל. חזקיהו וישעיהו, נא לראות עיני הברכות ב', עמוד 50 פלוס, מה היה היחס בין חזקיהו לישעיהו, כלומר בין המלוכה לבין הנבואה. המלוכה בדרך כלל עוסקת בבעיות ההווה ופתרונות לבעיות האלה, והנבואה עוסקת באידיאלים המוחלטים הרוחניים שהתגלו בהמשך הדרך לעתיד לבוא. בסדר? אז היחס בין חזקיהו המלך לישעיהו הנביא, כפי ששמה גם מתארת, היה בעצם יצירת היחס הנכון בין המלכות לנבואה, בין ההווה לעתיד. יפה, כדי שתאמינו לי שמה שאני אומר זה נכון. נקפוץ רגע למקור 5. הפסוק הראשון שמתאר את רחל ולאה הוא הפסוק הבא, וללבן שתי בנות, נכון? זה בפרשה שלנו, נכון? אם אתם רוצים מקור רק נקרא את זה. פרק כ"ט פסוק ט"ז, וללבן שתי בנות, שתי בנות, שם הגדולה לאה ושם הקטנה רחל. יפה, על פי הפשט הגדולה כפשוטו משרד הפנים, בתעודת הזהות של אבא לבן היה כתוב שם אבא לבן, ואז היה כתוב הרשימה של הילדים, ואז הראשונה לאה היא הגדולה והצעירה רחל, שם הקטנה רחל. אם כן, על פי פשט הפסוק לאה היא הבכירה ורחל היא הצעירה. טוב, אבל התורה לא תבזבז דיו בשביל ללמד אותנו את הפרוצדורה של משרד הפנים, חבל על הזמן. לכן חז"ל אמרו, אף על פי שגם זה נכון, על פי הפשט זה נכון, תדע לך שלאה היא הבכירה ורחל הצעירה ולא יעשה כן ממקומנו וכו'. יפה, אבל אמרו חז"ל, רגע רגע, המילה גדולה והמילה קטנה זה לא רק משרד הפנים, זה לא רק תעודת זהות, זה לא רק מי גדול ומי קטן בממד הזמן, אלא אמרו חכמים מקור 5 מדרש רבה, שם הגדולה לאה, לאה, הנה זה למשל עוד דוגמה מצוינת איך לקרוא את התורה במשקפיים של קודש ולא משקפיים של חול. כשאתה קורא את המילה גדולה ואת המילה קטנה במשקפיים של חול, זה מה שאתה מגדיר היום גדול קטן. גדול קטן זה תעודת זהות משרד הפנים, מי יותר בוגר ומי יותר צעיר בגיל, בממד הזמן ההיסטורי. אבל לפי המילון של התורה, המילה גדולה והמילה קטנה זה לא רק הממד של הזמן, יש לזה עוד כמה משמעויות, והמשמעויות האלה הן המשמעויות היותר עמוקות ויותר אמיתיות, וזה מה שהתורה מכוונת באמת, בלי לסתור את המובן הפשטני של זמן. אבל תדע לך שתחת המילה גדולה יש עוד משמעות, ותחת המילה קטנה יש עוד משמעות. ככה צריך להסתכל על הדברים. ושם הגדולה לאה, אומר המדרש, לאה גדולה במתנותיה. המתנות שלאה נתנה לעם ישראל הן מתנות גדולות, כמאמר השיר, מתנות גדולות. יפה, במה בא לידי ביטוי הגודל של המתנות? כהונה לעולם ומלכות לעולם. שני מרכזים בעם ישראל, מרכז הקודש הנקרא מקדש שיצא אל הפועל דרך שבט לוי, כהונה, ומרכז שני המלכות שיצא אל הפועל דרך שבט יהודה. אם כן, גם ממד הקודש וגם ממד המלכות במובן העולמי שלהם יצא מלאה, זה נקרא גדול. מה ההגדרה של המושג עולם? א', דבר שהוא מהותי, קבוע, נצחי, לא משתנה במאורעות הזמן. ב', שהוא נצח, שבאמת הוא יהיה לעולם. אם כן, לאה נקראת גדולה, כי היא נתנה לעם ישראל שתי מתנות גדולות, שתי מתנות עולמיות, שתי מתנות מהותיות, שהופיעו בהיסטוריה בסוף הדרך. זה שם הגדולה לאה, כהונה ומלכות. ולעומת זאת, שם הקטנה רחל, רחל קטנה במתנותיה, כמאמר השיר, מתנות קטנות. מה המתנות הקטנות שהיא נתנה? יוסף לשעה, אל מול יהודה, משיח בן דוד, שהוא המלכות השלמה, הקדושה, ממלכת כהנים וגוי קדוש, יש מלכות שלב מעבר, מה שנקרא ציונות חילונית, מה שנקרא בכל התור, משיח בן יוסף. זה הגדע של יוסף, יוסף לשעה. שאול לפני דוד לשעה, שילו נחלת רחל, יוסף, לפני יהודה בית המקדש ירושלים לשעה. אם כן, רחל נתנה מתנות לשעה. אם כן, אל מול העולמיות של לאה מופיעה הארעיות של רחל. ומה בא לידי ביטוי הארעיות? אז אם העולמיות של לאה היא באה לידי ביטוי באמת המוחלטת שמבטאת בפועל את המהות ושתצא לפועל בסוף ההיסטוריה, גם לעולם במובן של מהות וגם לעולם במובן של זמן נצח, הארעיות של רחל גם היא בשתי המשמעות האלה. א', תרבות, ערכים, תכנים, ארעיים, זמניים, לפי השכל האנושי, ההרגשה האנושית שתלויים בזמן, במקום וכדומה, וב', גם ברמת הזמן, זה יהיה שלב המעבר. המלכות הרחלית, בחינת שאול, בחינת יוסף, בחינת שילו, המלכות הזאת, גם מצד התכנים שלה וגם מצד ההופעה ההיסטורית בלוח הזמנים של ההיסטוריה, היא תהיה זמנית, היא תהיה ארעית, היא תהיה חלקית. יש הרבה מה לדבר בזמנו בשיעורים אחרים עסקנו בכל מיני פרטים של העולמיות והראיות הזו, כל מיני ממדים שיש להם הרבה נפקמינות גם להיום. בכל אופן, אז אם כן, רחל היא יותר שייכת אל ההווה, אל הראיות, ולאה יותר שייכת אל העתיד, אל העולמיות. דרך אגב, המילה לאה במובן אחר, מה המשמעות שלה? לאה. עייפה. נכון. למה לאה עייפה? למה זה עייפה לאה? מזה שהמציאות צריכה לעבור דרך רחל עד שהיא תגיע ללאה. זה מעייף מאוד את לאה, שבדרך אליה צריך לעבור דרך כל הרחליות שבדרך. כל הראיות, כל התרבות, כל התפיסה, כל ההתנהגות, כל הנזקים בדרך. זה מעייף מאוד. כשרחל מוסרת סימנים ללאה, מה זה פה, קומיקס? באמת זה נראה לנו קומיקס, מה זה פה, גננת? אלא מה זה אומר? רחל בעצם אומרת לה, אני יודעת לאה שאת עייפה מהמסלול שלי, רחל בדרך אלייך. אבל אני מוסרת לך סימנים שאני בדרך אלייך. כלומר, המהלך המסובך הארעי שנקרא רחל, קטנה, המהלך הזה הוא מוביל ללאה. במילים פשוטות, הציונות החילונית עם כל קלקוליה ובעיותיה, מובילים בסוף לממלכת כהנים וגוי קדוש. לאה, אל תתבלבלי. הדרך לחברון עוברת דרך בית לחם. גם אם בדרך יש כבישים עוקפים, ועסק מסובך. מכל הבחינות, תרבותית, פוליטית וכולי. שווה מה לדבר על כל הסוגיות האלה. אז זה מה שכאן הרב אומר במשפט הראשון. ההווה והעתיד הם השני העמודים שעל פיהם ייבנה עושר הכלל והפרט. עושר הבית והאומה. ולכן ההווה ביחס אליו או עליו אחראית רחל. לכן על פי הזוהר היא נקראת אלמא דאיתגליא, העולם המגולה, כי זה העולם שאתה רואה בהווה כרגע. והעולם העתידי, האידיאל המוחלט, שלו אנחנו שואפים דרך המסלול הרחלי שמסרה סימנים, זה העולם של לאה שנקרא אלמא דאיתקסיא, העולם המכוסה. העולם הפנימי שכרגע הוא מכוסה לעיניים, אבל נגיע אליו במשך הדרך. טוב, הקדמונת. אז ההווה והעתיד הם השני העמודים שעל פיהם ייבנה עושר הכלל והפרט. יפה, אנחנו מתחילים להבין עכשיו שכשיעקב אבינו נשא שתי נשים, זה לא שהוא, דרך אגב, על פי זה בואו נרוויח עוד איזה משפט לפני כן. כשיעקב אבינו רוצה להתחתן עם רחל, ברור. כי יעקב אבינו מסתכל על המציאות באלמא דאיתגליא, כלפי חוץ קודם כל. לכן הוא באמת רוצה את רחל. הוא מבין שהדרך אל האידיאל הגדול עוברת דרך המהלך המסובך. נכון? אבל הקדוש ברוך הוא דוחף לו את לאה, דרך שחור הנקרא לבן, כלומר אומר לו, תדע לך, בעצם אתה שייך לאיזה אידיאל הרבה יותר גדול. נכון. אז אם כן, ניתן השם את האישה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה אשר בנו שתם את בית ישראל, המגמה לאה, הדרך רחל. זה הסדר. אז כל מקום שמעכשיו אנחנו נפגוש את המילה רחל, זה לא פעם הייתה איזו אישה אחת שבתעודת הזהות של אבא לבן היא הייתה כתובה שנייה כי היא הייתה יותר צעירה מלאה. אלא רחל זה הקוד הסודי לסדר הופעת האלוהות בהיסטוריה דרך כל הסיבוכים בגאולת ישראל הנקראים משיח בן יוסף. זה רחל. אם הבנו פחות מזה, לא הבנו מה זה רחל. וכל מקום שכתובה המילה לאה, זאת אומרת שיש כאן ביטוי להופעת האידיאל האלוהי העליון. אני מזכיר לכולנו מה שדיברנו לפני רבע שעה. שיששכר יצא ממי? מלאה, ברור. הוא שייך לתורה. דרך אגב, גם זבולון יצא מלאה. ונעזוב את זה עכשיו. ההווה והעתיד הם השני העמודים שעל פיהם ייבנה עושר הכלל והפרט, עושר הבית והאומה. אומר הרב נפלא. כשההנהגה היא מושלמת, אם אנחנו מתנהלים נכון, ואנחנו בוחרים נכון, ואז הקדוש ברוך הוא מאיר לנו את הנהגתו בהארת פנים, אז כשההנהגה היא מושלמת ומוצלת מכל חתחתים שבדרכים, אז יגלה ההווה בכל אורו, אז גם המסלול ההווי שהוא אמור להיות הראי, הוא יהיה א', יחסית להווה מתוקן, רחל תופיע בצורתה המתוקנת אם אפשר לומר, ויהיה גם הוא מדריך נאה לעתיד הנשגב וניסה ממנו. זאת אומרת, ההווה א' יהיה מה שהוא צריך להיות כהווה, וב' הוא יהיה הקרקע והתשתית שעל גבי אפשר לבנות את העתיד. כלומר, אתה לא צריך להיות בתקופה שאתה שואל את עצמך בהווה שאתה חי עם כל הסיבוכים שלו, אתה שואל את עצמך, תגיד לי, ריבונו של עולם, דרך המסלול המסובך הזה שנראה הפוך לגמרי מכל המגמה של העתיד, דרך זה יופיע העתיד? זה לא המצב האידיאלי. המצב האידיאלי שההווה יהיה מתוקן ביחס להווה, וההווה יובן לנו ויורגש לנו כהכנה ותשתית לקראת העתיד. זה המצב הנורמלי, זה מה שאמור להיות, שרחל מובילה ללאה ואין קושיות על הדרך הזאת בין רחל ללאה. כי ברור לך שמרחל אתה מגיע ללאה, מה הקושיה? אבל תכף נראה שהעסק מסתבך. לפעמים ההווה, כלומר ההופעה של רחל, היא לא מתגלה א' בצורתה מתוקנת, ולכן היא גם לא נראית לנו בכלל איך היא יכולה להיות התשתית לבניין העתיד. זה הרחליות הזאת היא תוביל עליה, זה נראה הפוך לגמרי, שונה לחלוטין. אבל במצב נורמלי, במצב כשהנהגה היא מושלמת, כשהנהגה היא מושלמת ומוצלת מכל חתחתים שבדרכים, אז יגלה ההווה בכל אורו מצד עצמו, ובית ישמש כהכנה, כמעבר, ויהיה גם הוא מדריך נאה אל העתיד הנשגב ונישא ממנו. דרכי ההווה הנעים והטובים, אם הם הופיעו בצורתם המתוקנת, הממולאים ברכה ויושר, הם ראויים אינם לנסות אותנו אל העתיד הטוב המרומם. בואו נצר ציור שבחור ישיבה מצוי, אדם יגיע לבית המדרש, מתחיל לעמול בתורה, ולאט לאט הוא מתקדם, והוא ברוך השם רואה איך, אם קודש הוא יודע רק לשים פסיקים בגמרא, ואחרי זה הוא יודע גם קצת להבין, ואחרי זה הוא אפילו יודע להבין את רש"י, ואחרי זה הוא יודע להבין את תוספות, הוא מתחיל להבין, רגע, הנה, אני ההווה שלי סך הכל הוא מתוקן, וזה הביא אותי בסוף, שאני אוכל אפילו אולי להעביר שיעור בגמרא. הכל הולך מסודר. ההווה עם כל חלקיותו, באופן יחסי לממד ההווה, הוא בסדר. הוא הולך לפי הקצב, וההווה הזה יהווה את התשתית להביא לעתיד. בסדר, זה המצב האופטימלי, זה המצב הרצוי. אבל ישנם מצבים שבהם אדם נכנס לבית המדרש, והוא מסתבך לגמרי, והוא נכנס למשברים, והוא לא מבין, בוא נע, זה יוביל אותי לעתיד? זה רק מכניס אותי למערבולות? אין סיכוי שזה יוביל אותי לעתיד. זאת אפשרות שנייה. אמנם, רק על ידי מכשולים ופרעות, אם יש הפרעות בהופעת ההווה הרחלי, רק על ידי מכשולים ופרעות, יארס היחס שבין ההווה והעתיד. ואז לא נראה איך ההווה יכול להוביל אל העתיד, כי נראה שיש פער תהומי בין ההווה לבין העתיד. בסדר, בוא נצייר ציור רק כדי בשביל לצייר את זה באיזשהו ציור מעשי. בסדר, אם אני נמצא בתל אביב זה ההווה, ואני רוצה להגיע לירושלים זה העתיד, וכביש אחד פנוי ואני נוסע כמה מותר, 110 קמ"ש, מצוין, זה המצב הנורמלי, יפה. אבל פתאום יכול להיות שיטפון, וחלק מהכביש נשבר, והכביש חסום, ופתאום מעבירים אותך לכביש 443, ושם בכלל זורקים אבנים, וגם שם נשבר הכביש, ואתה צריך לנסוע לאילת כדי להגיע לירושלים. הכביש החסום הזה, הוא יוביל אותי לירושלים. אז יש שני מצבים של רחל ביחס ללאה. יש מצב שרחל מובילה ללאה בצורה ישירה וישרה ופשוטה. יש מצבים שבהם יש עיכובים ברחל. ואז זה לא נראה איך זה יוביל ללאה בכלל. בסדר? יש אחד יוצא לדייט, או אחת יוצאת לדייט. אז בפגישה הראשונה נחמד, בפגישה השנייה עוד יותר נחמד, ומתקדמים, הגענו לחופה. ויש מצבים שבאמת אתה יוצא לדייט, אל תשאל על הפנים, והיא יוצאת לדייט ועוד יותר על הפנים. איזה סיורים צריכים לעבור עד שמגיעים לחופה. שני מצבים ביחס בין רחל ללאה. כל החיים שלנו הם ככה, ברמה הפרטית, ברמה הלאומית וכו'. לכן, רק על ידי מכשולים ופרעות, אם הכביש נהרס בדרך, יהרס היחס או יהרס היחס שבין ההווה והעתיד, ואז, שימו לב, עכשיו זה קצת יותר מזה, והפרט וכן הכלל, כלומר ברגע ברגע שההווה הוא נהרס והוא לא יכול לשמש כמעבר אל העתיד, אז לפעמים יש מצבים שבהם אתה צריך לדלג על ההווה ולקפוץ אל העתיד. נכון, אתה נוסע בכביש מספר 1, הכביש חסום ופתאום פאק אתה מדלג מעל הבור וממשיך הלאה. תכף נראה. מה שנקרא דילוגים, אני מדלג, היית בצבא? אני מדלג. יש מצב של דילוגים שלא לפי הסדר ולא לפי הקצב. תגיד לי, הבלגן שקורה במזרח התיכון בשנים האחרונות, היה איזה מזריחן שצפה את זה בכלל? אני זוכר כשעוד בסוריה היה שקט, שאמרו שלסוריה זה לא יגיע. בסוריה עיקר המלחמה היום. אז פתאום הדברים נהרסים והקדוש ברוך הוא מדלג אותנו. מדלג אותנו שלבים. אנחנו חיים בתקופה היסטורית אדירה שדברים שקורים בתהליכים היסטוריים של מאות שנים קורים אצלנו בכמה חודשים. תראו מה קורה באירופה. מתחיל לקרות באירופה. מי יודע עוד מה מחכה לנו? או לאירופה. ואנחנו לא חד ושלום איננו צרה בהם. אבל הקדוש ברוך הוא מדלק את התהליכים לפי החשבון שלפנינו. יש סך הכל עוד 224 שנה עד סוף ההיסטוריה, אין עוד הרבה זמן. 5776 הולכות להסתיים, יש 224 שנים, צריך להזדרז. צריך למשוך את החבל קצת יותר מהר. אז הקדוש ברוך הוא פה מטלטל את העניינים, יאללה מתקדמים. בסדר? אז יש לפעמים מצבים שבהם יש פרעות בהווה. והפרעות בהווה האלה מדלגות אותנו אל העתיד. רק על ידי מכשולים ופרעות יארס היחס שבין ההווה והעתיד. והפרט וכן הכלל יהיו צריכים לדלג על רגשי ההווה. שימו לב, הרב עובר מהמושג רגש שיותר שייך להווה, למושג שכל שיותר שייך אל העתיד. אז הפרט וכן הכלל יהיו צריכים לדלג על רגשי ההווה, מעין פנות להגיע על ידם, כלומר אין דרך להגיע על ידם לאור החיים הסלול של העתיד. יפה. עכשיו יעקב אבינו, שהוא בעצם התמצית של כלל ישראל, שבעצם פרשת ויצא, היא הייתי אומר, היא הפעם הראשונה בהיסטוריה שמופיעה המציאות שנקראת עם ישראל, 12 שבטים. יעקב אבינו ברור ששני המסלולים האלה בין רחל אליה, בין המסלול שההווה הוא קו ישר אל העתיד, והכל נפלא. בין מסלול שההווה הוא מסובך מיותר ואתה צריך לדלג על ההווה כדי להגיע לעתיד. אין ספק ששני המסלולים האלה היו ידועים ליעקב. עם ישראל בהופעתו על במת ההיסטוריה, עד כדי גאולת העולם ותיקון העולם, יכול להופיע בשני מסלולים. יש מסלול שההווה מקדם אותנו לעתיד, ויש מסלול שההווה הוא מסובך ביותר וצריך לדלג עליו ולקפוץ אל העתיד כביכול באופן יחסי בדילוגים. לכן אומר הרב ברור, הרוח העצור בראש מקור בית יעקב נתן לנו אלה שני הדרכים הכלליים, גם את המסלול הראשון שהכל הולך באופן יחסי מסודר בין ההווה לעתיד, וגם את המסלול שבו ההווה מסתבך לגמרי ואנחנו צריכים לדלג אל העתיד כשההווה לא מהווה הכנה ותשתית לעתיד. אמנם לא נבצר גם מהם, גם מהמקור, מבית, מביתו של יעקב, לא נבצר גם מהם איזו ההפעלה, איזושהי אפלה, איזשהו חוסר. ככל ענייני עולמנו שעדיין אינם שלמים במילואם. אומר הרב, בניין עדעד, בניין בית לעולם, לדורות ולאומה, הוא נכון גם כן להיות מאושש עם כל מרחק חזיונו, על יסוד המאיר של ההווה, הרואה לפניו את ישרו וטובו גם כן בגלוי, זה היה הדרך הראשונה, ולא חשבונות רבים בתואר הטבע ועצם ההרגשות הישרות הנובעות מנפש חיה קדושה ושלמה. יפה. מה היה החשבון שההווה מוביל אל העתיד בצורה ישרה? אומר הרב, ברחל נתגלמה התעודה הזאת. למה יעקב אבינו רצה את רחל? עכשיו חשבון קצת שונה מה שדיברנו מקודם. למה יעקב רצה את רחל? כי הוא ראה ברחל את הארעיות, שם הקטנה רחל, את הארעיות, אבל הארעיות המתוקנת שמסוגלת להוביל אל העתיד של לאה. אז במרכאות יעקב אבינו תכנן להתחתן עם לאה. אבל הוא רצה קודם כל את רחל. כי הוא רצה בעצם לסמן לדורות שהדרך אל העתיד השלם יופיע דרך הציר הטהור והנקי שנקרא רחל. זה מה שהוא תכנן. שנייה, לא סיימנו, אנחנו באמצע הדרך. ברחל נתגלמה התעודה הזאת, הייעוד הזה. תראו לאיזה רמה אנחנו מגיעים בכלל. מה זה רחל, מה זה לאה, תכף נגיע לראובן ובילה, מה קרה פה בכלל? זה הבנה אחרת לגמרי. אנחנו עכשיו מבינים את התורה בעיניים של קודש. לא ממששים דרך חוש הריח. ממששים או מריחים דרך חוש הריח, לא מריחים דרך חוש המישוש. אין ברירה, ככה צריך ללמוד תורה, אחרת אנחנו לא מבינים כלום. כמו שהרב כותב בתחילת תורות, שמי שלא מבין סוד, אבל הוא מבין גם את הפשט. כמו שאמרנו מקודם, מקרא, משנה ותלמוד, אותו דבר ארבעת הרבדים שבתורה, פשט, רמז, רמז, סוד. זה לא ארבעה מקצועות שונים של תורה. הפשט הוא המעטפת החיצונית. רמז, המעטפת היותר פנימית. דרש יותר פנימי, סוד יותר פנימי. אז אם אני לא מבין את הסוד שהוא בעצם הפנים, אני גם לא הבנתי פשט. זה הסוד. זה לא ארבע עולמות, ארבעה רבדים שאין ביניהם קשר, ארבעה קווים מקבילים שלא נפגשים. זה ארבעה מעגלים, זה בפנים זה. הסוד הוא עומק הפשט. לא הבנתי סוד, לא הבנתי פשט. כך צריך ללמוד את זה. לא הבנתי דרש, לא הבנתי פשט. לא הבנתי רמז, לא הבנתי פשט. בין 5 עד 10 מספיק הפשט, בין 5 למקרא, בסדר, לא צריך יותר. אבל מ-15 עד 120 אתה לא יכול להסתפק ברמת המקרא, ברמת הפשט, זה לא הולך. ואז מגיעים למבקרי המקרא. וכדומה. בואו נחזור אלינו. ברחל נתגלמה התעודה הזאת, הייעוד הזה. אותה מצא אבינו יעקב ראשונה, ואהבה. מה זאת הייתה? מה זה וישק יעקב לרחל? על איזה נשיקה מדובר? חס ושלום תנח בגובה הגרביים. מה זה פה נשיקה מינית? נשיקה של תאווה? וישק יעקב לרחל, זאת אומרת שיעקב ראה שהדרך להגיע אל העתיד של לאה, הוא שאף לזה, ציפה לזה, התפלל לזה, שזה יופיע דרך הציר הבריא, הטהור, הנקי של רחל, שההווה יהיה כלי להופעת העתיד. אבל ויפק, למה הוא בכה? כי הוא ראה שיכול להיות שזה לא יהיה כך. יכול להיות שיהיה משבר בין ההווה לעתיד. ועד נצטרך לדלג, והדילוגים האלה שלהם מחירים כבדים, כי מה שאתה לא בונה בהדרגה לפי הסדר, אתה יכול גם להתרסק בדרך, וכו'. תכף נדבר. לכן ברחל התגלמה התעודה הזאת, היהוד הזה, אותה מצא אבינו יעקב ראשונה. והאהבה, על פי האוצר הצפון שלפניו, נגלה מנפשה. זה העולם הגלוי של רחל, היה לפי דעו, לפי דעתו, גם כן הנושא של העולם הכמוס של לאה, והמחוסה על מדית קסיה של לאה, של העתיד הרחוק. אומר הרב, אם כך היה מצב העולם, שההווה יוליך באופן ישיר אל העתיד, נפלא. אם כך היה מצב העולם, אם כך היינו גם אנו, ראויים שהאושר המחוסה והרחוק יהיה בדרך ישרה, באין מעיג וצרה, מופיע מהאושר הקרוב והגלוי, האושר הקרוב והגלוי של רחל, יוביל אל האושר המחוסה והרחוק והמושלם של לאה, אולי היה העניין נשאר כך. לו יצויר ציור שזה היה סוד ההנהגה האלוהית. אז הכל היה נפלא. אבל לא כך הייתה עצת השם הנפלא והרוממה. וכאן הרב לא מרחיב למה. במקומות אחרים הרב אומר למה. למה הקדוש ברוך הוא סידר שהציר של ההווה, המסלול של ההווה, לא מוביל בצורה ישרה אל בניין העתיד? למה הכביש יישבר בדרך? למה יהיו סיבוכי רחל? למה? למה אי אפשר שרחל יהיה ישר אליה? כאן הרב לא מפרק למה. יש הרבה הסברים למה, אבל זה כרגע לא הנושא שלנו. בכל אופן נקבל את זה כרגע כנתון, אבל לא כך הייתה הצעת השם הנפלאה והרוממה. בכמות היה העולם המחוסה הרחוק התעודה של הקמת בית עולמים לעם השם ונחלתו מעוטדה ללאה. ובאופן נעלם ומופלא, הקדוש ברוך הוא העלים מיעקב את לאה. באורח אשר ההווה שלו, כלומר, הוא לא התחבר ללאה בשלב הראשון בכלל. אז ההווה של לאה בדרך אליה, אם אפשר לומר את זה ככה, היה לגמרי נסתר ונעלם היה מיעקב. בא הדבר לתעודתו, הנה כבר יוסבר יותר טוב. כן הוא חק גם כן, כך הקדוש ברוך הוא חקק בסדר הופעת ההיסטוריה, כן הוא גם כן ביסוד בניין הישראלי לישא עין למרחוק, ולפעמים אתה לא רואה בכלל איך הסדר העתידי יופיע, עד כדי כך ולפעמים רבות גם כן בדליגת ההווה, או בעשיית צרה לו, רחל שהיא צרה ללאה, למען העתיד המחוסה הרומם מול החסרה שמם, המרומם והנעלה. וכן יעקב לא העלה על דעתו שיכול להיות מסלול כל כך מסובך. מכל מקום, בעולם ההווה, לא הושלך מיסודו הכלל הגדול שהשאיפה ראויה להיות לעדיעת שיהיה ההווה מאיר ומזיר גם הוא, וממנו מאורו ויושרו ייקח לו יתיד את גודלו וזורחו. זאת אומרת, בואו נתחיל להתקדם רגע. יעקב רצה בעצם שהרחליות המתוקנת היא תוביל אל העתיד המתוקן. אז אני עכשיו אומר את זה קצת בסגנון אחר. יכול להיות בכלל שיעקב לא רצה בכלל את לאה. כלומר, הוא ראה ברחל ההווה, שהיא תוביל אל רחל לעתיד. אבל הקדוש ברוך הוא ידע שיש הבדל בין רחל ההווה ללאה העתיד. ולכן צריך להכניס את לאה, כי רחל תהיה אחרת. ולכן כשיעקב מעדיף את רחל, הוא בעצם אומר, ריבונו של עולם, אני רוצה את הציר הפשוט הברור, תן לי התחלה ברחל, וזה יוביל לי לעתיד. ואולי לא צריך אפילו את לאה, כי ההווה הזה הוא יוביל כבר לעתיד. אז רחל הארעי יוביל אל הרחל העתידי, אם אפשר לומר את זה ככה. אבל הקדוש ברוך הוא ידע שזה לא יהיה ככה. יהיה ציר רחל ויהיה ציר לאה, וזה שתי נשים שונות, ורחל היא תהיה צרה ללאה. אחות צרה, היא תהיה צוררת אותה. תעשה אותה צרה. זאת אומרת, בעצם הקב"ה הוא מגלה ליעקב שהמסלול שהוא רצה, שרחל הארעית תוביל אל העתיד המתוקן, אולי אפילו ללא לאה, אלא רחל המתוקנת, זה לא יהיה הציר. אלא הציר יהיה רחל, שהיא שונה מלאה, כי לשתי נשים שונות. ויהיה כאן דילוגים. עכשיו, מה קורה בעצם עם ראובן? כל זמן שרחל חיה, וראובן רואה שהקדוש ברוך הוא דחף את לאה על גבי רחל, אז ראובן אומר, אני מקבל את ההחלטה של ריבונו של עולם, שמופיעה דרך יעקב, שהדרך לאמא לאה עוברת דרך רחל, אין ברירה. נכון, אין ברירה. אבל כשרחל מתה, אני מתקדם רגע בעל פה, כשרחל מתה, כנראה שעכשיו אפשר כבר להגיע ללאה, אז אני לא, לא, אני לא מצליח להבין את אבא. אבא לוקח את, את המיטה של שפחת רחל בלעה ומעדיף אותה על רחל? כלומר, אם רחל זה סיבוכים בדרך ללאה, שפחת רחל זה סיבוכים בריבוע בדרך ללאה. זה מה שראובן עושה. הוא אומר, ריבונו של עולם, אני מבין שיש שלב אחד בהיסטוריה שבו צריך לעבור מרחל ללאה. אבל השלב הזה ייגמר כשתיפטר רחל. עכשיו זה סימן שאולי אפשר כבר להגיע ללאה. ופתאום הוא רואה שאבא יעקב מעדיף את בלעה, שפחת רחל. הוא אומר, ריבונו של עולם, מה קורה פה? רבותיי, תראו לאיזה רמה אנחנו מגיעים בכלל. זה סיפור מסוג אחר לגמרי. נכון או לא? מפתיע אותך, אני רואה. מהרגע הראשון. אומר הרב, בואו נחזור. רחל הייתה עקרת הבית, וגם בניה של רחל מודים בדבר, כי רחל וכליה אשר בנו שלהם את בית ישראל, הקדימו רחל אליה. מצד היושר העליון שהופיע באורו של יעקב, כך היה הדבר נכון, שמה? כל מה שההווה הוא יותר מזוקק, זך ומזוקק, מדויק, מצד רוממות מעלתו של האדם, כך הוא יותר ראו שהוא בעצמו היה הבסיס של העתיד, של העתיד. ולא די יסוד העיקרי של ההווה, כלומר רחל, כי אם גם הרחב, כל הרחבותיו, בלעה, כל הנצרך לו ונלווה אליו, הכל איכון להיות מוסד בעניין הדעד. על כן שפרת רחל בלעה היא לקחה מקומה באמונה אחר מיטתה, אחר מיטתה של, של רחל. אבל ההבנה הזאת שהדרך אליה עובר דרך מסלולים כל כך מסובכים, א' רחל, ב' אפילו שפרת רחל, זה היה גדול על, על ראובן. הוא לא יכל להבין את זה. הוא גם לא היה מוכן לקבל את זה. הוא גם העדיף שזה יהיה במסלול אחר לגמרי. מעלה זו של, כנראה רק הסבר אחד, ידוע והזכרנו על זה הרבה פעמים, מה שהרב צודאי אומר על הירושלמי, גדול קידוש השם מחילול השם. השואלים כולם, ברור שקידוש השם גדול מחילול השם. מה צריך להגיד את זה? חבל על הדיו. אלא, אומר, הסביר הרב צודאי, גדול קידוש השם הצומח מחילול השם, יותר מקידוש השם הצומח מקידוש השם. המם הזאת זה לא מם היח, זה לא מם, מם היחס. כלומר, גדול קידוש השם יותר מאשר חילול השם. זה פשוט. לא צריך את הגמרא בשביל זה. זה גם חתול יכול להבין. אלא, זה מם המקור. גדול קידוש השם מי הצומח מחילול השם, יותר מקידוש השם הצומח מקידוש השם. כי, הבנה פשוטה, כי לא היינו מעלים על דעתנו שחילול השם חלל בהופעת השם, יהיה כלי להופעת קידוש השם. אז קידוש השם הצומח מחילול השם, יש לו מדרגה יותר גדולה מה שקידוש השם שצומח מקידוש השם. אז זה מה שקרה פה. יעקב, אם אפשר לומר, מלמד אותנו לדורות, שגדול קידוש השם הצומח מחילול השם. עד כך שאפילו שפחת רחל בלעה, היא הציר שדרכו נצטרך לעבור, רחל בלעה, עד שנגיע ללאה. אבל ראובן לא מצליח להכיל את זה. גדול קידוש השם, הצומח מקידוש השם. מלא הקדוש ברוך הוא, אתה סידרת באופן כזה שבשלב השני יהיה רחל ולאה. אבל כשרחל נעלמה, כבר אין צורך עכשיו ברחל. הרי שהיא מתה, אז אפשר כבר יגיע ללאה. אז איך יכול להיות שיעקב אבינו מעדיף פתאום את בלעה? מה זה עד כדי כך מסובך? מה זה עד כדי כך קשה? עד כדי כך ההווה כל כך מנוגן לעתיד? עד כדי שפחת רחל? שמועדפת על אמא לאה? זה מה שראובן לא הבין, זה מה שהוא עשה. זה בלבול המצעים. אלא מה? אם אנחנו קוראים את הפסוקים, זה נראה לנו, וישכב ראובן את בלעה פילגש אביו. אבל זה לא, הוא לא שכב בפועל. לנו זה נראה שהוא כביכול התערב במשכב אביו, במובן שאנחנו מדברים עליו פה. אבל במובן העומק, אני חוזר שוב אלינו לשורה האחרונה למטה. מעלה זו שהמסלול הרחלי עובר אפילו דרך בלעה, לא הייתה יכולה להתכנס בכל עוזה בלבב ראובן. ערך ההווה המאיר העומד לרחס, מלשון לחבר, לקשר, את העתיד אליו בהתרחבו בכל ענפיו, היה צפוי רק, היה ראוי להיות צפוי רק לאבן ישראל, ליעקב, שהוא ראה שאפילו המסלול של בלעה, כל הסיבוכים שבו והסיבובים שבו והמחירים שבו, בעקבות כל הטעויות שבו, גם הוא יהיה חלק, ודווקא הוא יהיה חלק בדרך אליה. אבל זה ראובן לא יכול להכיל. זה היה צפוי רק לאבן ישראל, רק ליעקב אבינו. שדמות דיוקנו של יעקב חקוקה בכיסא הכבוד. וראובן בא בטענה, אם אחות אמי רחל נעשה צרה לאמי, אם ההווה הוא הרבה פעמים יהיה שונה מהעתיד, אבל לא מוכנה לקבל, שההווה יהיה כל כך שונה עד כדי כך שהוא ההפך הגמור, אפילו שפחת עם הרחל, שפחת אחות אמי, תעשה צרה לאמי, לכן בלבלת מצאה. רבותיי, שתי הסוגיות האלה. מצד אחד, הדודאים, סוגיית יששכר. ומצד שני, בלבול המצעים של ראובן. זה רק דוגמית. דוגמית, מה קורה, או איך צריך להתבונן על התורה. בואו עכשיו נחזור רגע לדברי הרב במקור 2. ההבדל בין קודש לחול הוא לא, הוא לא בכמות, אלא עיקרו הוא באיכות. הקודש והחול הם שני דברים שאין להם שום קשר. כמו שהסברנו, מי שרוצה לגשת אל הקודש כניגש לדבר חול, אין לו שום מושג. סך הכל כמה זמן אנחנו פה לומדים? שעה. תראו, שעה סך הכל של לימוד מהפכת לנו לגמרי את הראש ביחס לפסוקים שמקודם נראו לנו קטסטרופה. וישק יעקב לרחל, אתה לא מתבייש יעקב אבינו? וישק יעקב לרחל, הוא רוצה שההווה יהיה מסלול אל העתיד. זה וישק יעקב, וייף, כי לא הבינו את הנשיקה או יותר עמוק, כי כנראה זה לא יהיה בצורה כזאת. כנראה יפרש בין רחל אליה, עד כך שנצטרף אפילו את בילה. רחל, את לא מתביישת לבקש דודאים, עד כך שאת מוכרת את משכב הצדיק, ומאפשרת ללאה להיות עם הצדיק? כן. לא מתבייש, הפוך, זה אידיאל גדול שהצדיק בימי קציר חיטים יוליד את יששכר דרך לאה, כל מה שרחל הכרה. תגיד ראובן, אתה לא מתבייש לבלבל את המצעים? לא, כי אני הייתי מעדיף שהכל יהיה דרך לאה, לפחות אחר פטירתה של רחל, אבל יעקב אבינו יודע שצריך לעבור גם דרך בלהה. זה מבט אחר לגמרי על כל סיפורי התורה, וכל זה רק דוגמית איך צריך להתייחס תורה בגובה הנשמה. לכן משל לאדם הרוצה להשתמש בחוש שינו במקומו, לדוגמה כשם שאין לראות בפה משום שחוש הראייה שייך למוח ולעיניים וכו' וכו', כך אי אפשר לגשת אל הקודש כמו שניגשים לדבר חולין. בשתי הדוגמאות האלה, סוגיית הדודאים ויששכר וסוגיית רחל, ראובן ובלהה, זה בית אב לכל היחס שלנו לתורה. לכן בואו נצא מכאן עם מסקנה אחת, שכשאנחנו פוגשים סיפור בתורה, שכשאנחנו קוראים אותו, לא לומדים אותו, קוראים אותו, בין חמש למקרא, קוראים אותו במושגים שלנו, והסיפור הזה מטלטל אותנו, משהו פה לא מסתדר לפי העיניים החוליות שלנו, נעצור, ונגיד רגע, אני כנראה קורא את הפסוקים האלה בעיניים של חול, ואני לא לומד את הפסוקים האלה בעיניים של קודש, אז הקושייה היא לא על פסוקי התורה, הקושייה היא אלינו, שאנחנו לא מספיק העמקנו, כדי לזהות בעצם מה כתוב פה. טוב, שנזכה ללמוד תורה בגובה הנשמה, ושנזכה שהקושיות שאנחנו נפגשים איתם במפגש עם התורה, עם סיפורי התורה, יעצימו אותנו לברר את העומק של הדברים ומן את המשמעויות לדורות, ולא להפך חס ושלום. יישר כוח, ברוכים תהיו.